כן, עמוד 37. אנחנו פה בהמשך השיטות השונות של דברי חכמים, שכל אחד עונה תשובה שעל פניו שונה מחברו ביחס לשאלת הגמרא, מה ישנה תו? למה דווקא מה שסומן על מצחות האנשים זה היה תו, תו של דיו, תו של דם. ומה ישנה תו? אז ראינו תשובת רב, תו תחיה, תו תמות, שמואל אמר, תמה זכות אבות, רב יוחנן אמר, תכון זכות אבות, ריש לקיש אמר, תו סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אנחנו בתשובתו של רבי שמואל בר נחמני. תו, אלו בני אדם שקיימו התורה כולה מאלף ועד תו. רש"י אומר, אלו בני אדם, התו סימן להם שקיימו את התורה מראש ועד סוף, עד הסוף, עד תו. תודה. אומר הרב, רב שמואל בר נחמני אמר, אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תו. הקיום שבא בלא הכרה פנימית, והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, המלאים אף במה שנגלה מהם לכל דורשי אמת, זיו חיים, יושר וצדק, הולך הוא דווקא על פי עצם סדרה של תורה. רק כפי המבואר בתורה יוכל אדם כזה לעשות רצון קונו, אבל לא יוכל לחדש ולדון דבר מדבר בחידושי אמת, באופן שיהיו כל הרעיונות והדעות המתיידלים בלבבו מצד קדושתה של תורה הולכים ומצטרפים והולכים ומתרבים עד אין קץ. לכן הוא חלק האדם שכבר התעלה להכשיר השכלתה של תורה, שבא למידה זו שיודע את קונו, הוא משיג את החפץ העליון המבוקש בכללותה של תורה, והכוח הגנוז המתפרד בפרטיה מאור העליון, הוא משתמש בכל ענייני התורה והמצוות וכוונותיהם כשימוש האותיות הכוללים כל הצירופים שבעולם, להביע בהם המון מחשבות ורגשות לאין תכלית. אלה הם דבקים בתורה בעצמם ובבשרם. אצלם מהירה אורה של תורה אפילו באור פניהם החיצוני. אצלם עומדת התורה כולה במדרגת אותיות הכוללות, אולי העדיף שיהיה כתוב, כל המבטאים. והמבטאים נולדים מהם חדשים בכל עת ברגע, כי עדותיך שיחה לי. סידורה של תורה וערכה נערכת אצלם כערך כלל האותיות, שהם אבות כל מה שמצורף ושעתיד להצטרף. כך כל מה שנולד ושיולד לטובה, לאמת, ליושר ולחוכמה, הכל נובע מאורה של תורה, והדרכת מצוותיה למיימינים בה, ובכל עת מצטרפים הרעיונות הפזורים לדברים שלמים המופיעים, להערכתי היה צריך להיות כתוב, דברים מלאים לכל עניין וכל חפץ, אלו בני אדם שקיימו את כל התורה כולה מאלף ועד תף. עוד פעם. רב שמואל בר נחמני אמר, אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תו. הקיום שבא בלא הכרה פנימית, והכשיר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, המלאים אף במה שנגלה מהם לכל דורשי אמת, זיו, חיים, יושר וצדק, הולך הוא דווקא על פי עצם סדרה של תורה. רק כפי המבואר בתורה, יוכל אדם כזה לעשות רצון קונו, אבל לא יוכל לחדש ולדון דבר מדבר בחידושי אמת, באופן שיהיו כל הרעיונות והדעות המתיילדים בלבבו מצד קדושתה של תורה, הולכים ומצטרפים, הולכים ומתרבים, עד אין קץ. פותח פה הרב בהנגדה. ישנם שתי, איך נקרא לזה, גישות או שני מעמדים של קיום התורה, של שמירת התורה ומצוותיה. יש קיום התורה שבא בלא הכרה פנימית והכשרה עצמית והכשר עצמי של האדם המקיים לאורה של תורה וטעמי מצוותיה. יש בן אדם שהוא לא מגיע למצב כזה שאילולי שהיה כתוב הדבר הזה בתורה, הוא היה עושה את זה מעצמו. אלא מצוותיה, הוראותיה, הדרכותיה של תורה, הוא מקיים אותם כי כתוב. מה ההיגיון במה שכתוב? הוא לא יודע. אבל הוא יודע, שלא לדבר שיש היגיון, אלא יש ערך אלוקי מוחלט לתורה ולמצוותיה. אז הוא מקיים את מה שכתוב. כשהוא מקיים, הוא מקיים מתוך עמדה, איך נקרא לזה, צייטנית. הוא מכיר את הערך שמתוכו ניתנה כללות התורה, והוא בטוח שיש חשיבות בשמירת כל פרטיה ודקדוקיה, וככה הוא מקיים את התורה. אמנם, המעמד הזה הוא לא המעמד העליון של אנשי קודש, אנשים גדולים באמת, אלה שתכף יאמר עליהם שקיימו את כל התורה כולה מאלף לטף. לא שומע?
זה האנשים שהוא
דבר עליהם, אלה שקיימו את כל התורה מאלף ועטף, זה אלה שהוא ידבר עליהם בהמשך. עכשיו אנחנו עוסקים בסוג של המקיימים את התורה לא מאלף ועטף. רק מסביר הרב שלא נחשוב שקיום התורה לא מאלף ועטף, זאת אומרת חלק מהמצוות הוא מקיים, חלק מהמצוות לא מקיים. לא, הוא לא מסביר את זה כך. אלא הוא מסביר שיכול להיות אדם והוא מקיים את כל מה שכתוב, נשמע שכתוב, הוא עושה. מכל מקום זה לא נקרא שהוא מקיים את התורה מאלף ועטה. כי הוא מקיים את התורה, כמו שהתחלנו לומר, מתוך עמדה צייטנית. הוא רואה שכתוב, הוא מקיים. להבין את ההיגיון במה שכתוב, הוא לא במדרגה. וודאי שלא הגיע למצב שמצפונו הפנימי, נטייתו האידיאליסטית, מובילה אותו למסקנות ולהדרכות ולהנהגות שהתורה מובילה אליהם. הוא לא יודע את טעמי המצוות, הוא לא מקיים את המצוות מתוך טעמיהם. הוא עושה כי כתוב, כי השם ציווה. הקיום שבא בלא הכרה פנימית, הכרה פנימית, הכרה מצפונית, הזדהות נפשית מתוך תחושה אידיאליסטית שמחייבת את העניין. לא להתבלבל. אין כוונתי לומר שמי שמקיים את המצוות כי השם ציווה אז הוא לא אידיאליסט. על אף שאני אומר את זה. והכוונתי לומר שהאידיאליסט במלוא שיעור קומתו זה לא הצייטן. זה נכון שהצייטן יש בו אלמנט אידיאליסטי, בטח מתי שהוא מקיים את רצון השם, בוא נגיד אולי זה האידיאל היותר עליון מכל. מכל מקום האישיות הזאת היא איננה אישיות מפותחת, כי לקיים את רצון השם, איך נגיד, גם ילד יכול. לא צריך בשביל זה איכות אישיותית גבוהה. צריך פשוט לצבור בנפש את היכולת לצייטנות. יפה שאדם מציית לתורה. יפה שהוא מציית לרצון השם. זה באמת הדבר הנעלה ביותר שאפשר לציית אליו. ומכל מקום, האישיות המפותחת לא רק הצד הצייטני שבה מפותח, אלא הצד האישיותי. אדם בעל רמה זה לא אדם שהוא מצוין במה ש... אומרים לו והוא עושה. בטח אם השם אומר לו. בטח אם זה כתוב בתורה. זה אדם שיש לו שכל. זה אדם, הנה, שאנחנו קוראים לו אידיאליסט. אדם אידיאליסט, זאת אומרת, יש לו תודעה מצפונית, ערכית, מוסרית, אוטונומית, באישיותו העצמית, והוא מונע מתוך מצפונו. לזה, בקונטקסט הזה, אני קורא, הוא אידיאליסט והצייטן כביכול לא אידיאליסט. על כל פנים, הרובד הזה של הפיתוח אישיותי האוטונומי, שם אין אידיאליזם. השכל שלו הוא לא מפותח, האישיות המוסרית שלו היא לא מפותחת. הצד של הרצון שלו לעשות את רצון השם מפותח, וזה יישר כוח גדול, ודאי שזה, איך נגיד, זה נקרא המינימום. כי פחות מזה, אז זה פשוט לא קיום התורה. אבל מכל מקום, פה אנחנו לא מדברים על מינימום. פה אנחנו מדברים על אנשים אשר קיימו את כל התורה כולה, מאלף ועד תו, והנה הרב מסביר לנו, זה לא עניין כמותי. זה לא עניין המוכנות הנפשית לעשות כל מה שנשרה שכתוב בתורה, אני מוכן לעשות, מאלף ועד תו, מהתחלה ועד הסוף. הפרשנות הזאת הרב לא מקבל אותה. כל פעמים, לא יודע, לא מקבל אותה, לא אוחז בה פה. יש לו פרשנות אחרת. הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשר עצמי, לאורה של תורה וטעמי מצוותיה. בואו אני אוסיף לכם עוד מושג, כי הוא בטח לחלק מכם הוא כבר נמצא על הלשון. אני רוצה, אנחנו מדברים פה על מה שמאוד שגור במחוזותינו בתור מוסר כובש ומוסר ישר. אז כן, אז ילך הרב ויסביר כנראה, אם אני מבין טוב, שאלה שקיימו את כל התורה כולה, הם יעשו את זה מתוך מוסר ישר. והוא פותח בקיום תורה במדרגה נמוכה יותר של מוסר כובש. אדם כובש את יצרו, והוא בקרבו הוא לא מזוהה עם הדברים, אבל הוא מתגבר על עצמו ועושה את מה שצריך. זה מה שקראתי מקודם, צייטן. הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, קיום שבא מתוך הכרה פנימית והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, זה קיום של התורה של האדם הישר. והיה וזה לא, אז זה של האדם הטוב, הכובש. הוא צדיק, אבל הוא לא במדרגת ישר. כן?
צד מסוים של דווקא אדם שכל פעם מתגבר על עצמו, שזה כאילו גבר יותר מאשר אדם שזה פשוט זורם לו.
אתה צודק, באמת יש גישה כזאת. על פניו עושה רושם שזו שיטת הרמב״ם. ועכשיו אנחנו עוסקים בשיטת הרב. ואפשר לעשות מזה מחלוקת. אין צורך לעשות מזה מחלוקת, אבל אני בצורה פשוטה עכשיו פותר את עצמי בתשובה שזה מחלוקת. עכשיו אנחנו בשיטה הזאת.
האבות אבל היו כאלה. כאילו מה, אנחנו צריכים לשאול את המעשה אבות.
אבות היו ישרים. אז אתה אמרתי ש... אמרתי שלדעתי התפיסה ש... איך קוראים לך?
צחי.
מעלה פה, אז אפשר להגיד שזה שיטת הרמב״ם, שהרב חולק עליה. אז אני עושה מחלוקת עכשיו בין הרמב״ם לבין הרב. זה קל לי לעשות את המחלוקת, ככה להפליג הלאה. אז אתה, אם... אני מודה שזה לא לגמרי מדויק מה שאני אומר, ואפשר להבין בצורה יותר עמוקה שזה לא מחלוקת אלא אספקטים שונים, אבל אתה רוצה עכשיו להביא ראייה לשיטת הרב נגד הרמב״ם, אני שסותם את הדברים בצורה של מחלוקת, כי אני עכשיו לא מעוניין לפתח את זה. אז בואו נתרכז עם מה שכתוב פה. עכשיו אנחנו עוסקים בתפיסה שמצביעה, ואני חושב שזה גם מובן על פי מה שהסברנו, שהאיכות של האדם הישר היא מפותחת יותר. האישיות בעל המוסר הישר זו אישיות מפותחת יותר, ובצורה אינסטינקטיבית אנחנו מעריכים אותה יותר מאשר את האישיות הצייטנית. כן.
דיברנו על זה, רק איך משתלים הדברים האלה, מה
אם אני אענה לך, אז אני כבר יכול להסביר את המחלוקת. אתה אומר, הנה, הרב בעצמו אומר את זה. אז נגיד בקצרה, כי זה שני אספקטים של אותו דבר, הרב בעצמו כותב את זה, בפרות.
שני ישויות, אם לא להגיד שזה פשוט
תהליך, שלבים. נכון, הרב עצמו אומר את זה שם, גם בהרדור, זה שלבים. שלב ראשון זה כובש, התפתח אדם יותר, הגיע עד לכלל להיותו במדרגת מוסר של ישר, אבל זה בדיוק הסוגיה, ששם הרב מציב את הכובש בתור השלב הראשוני, שכשאדם מתפתח הוא עולה למעלה מזה, ואז ישנה מקורות שעל פניו נשאר משמע, שלהפך, המדרגה העליונה, זה לעשות רצון השם. כי לעשות רצון השם אין מדרגה יותר אידיאלית מזה. כותב הרב ככה, את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. לא נטעה לדמות בדברים העליונים המגמות האלוהיות ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש לבבינו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עוני. עוד פעם, את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו. יש מחשבות עליונות שהן גנוזות במצוות, המחשבות האלוקיות, התכלית שלמענן צוו המצוות. נוכל להמשיך את המחשבות האלה בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. איך אומרים במילה אחת? ציורי שכל המתהלכים עם החיים, שהם הלבוש של המחשבות העליונות הגנוזות במצוות. טעמי מצוות, נכון. טעמי מצוות זה ציורי שכל המתהלכים עם החיים, שבהם אנחנו ממשיכים את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות. בקרב לבבינו.
אתה אומר שיש מישהו מאלף
ועד תף.
אין כזה דבר בעצם.
לא נטעה לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. לא נטעה לחשוב, ולא נטעה ונדמיין, בדברים העליונים ובמחשבות העליונות הגנוזות במצוות, שאם אנחנו יכולים להבין אותם בלבוש ציורי השכל המתהלכים עם החיים שלנו בקרב לבבינו, שעמדנו על העניין, תפסנו את ההיגיון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הבנו את כל הערך של המצווה. אז לא ניכנס להזיה כזאת, לא נטעה לדמות בדברים עליונים, במגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אם אנחנו יכולים למצוא את היסוד השכלי והמוסרי שבהם, אז זהו, כבר מצינו את הערך שלהם. סימנו בזה את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש ללבבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עוני. אנחנו יודעים שבאמצעות ציורי השכל המתהלכים עם החיים, קרי טעמי המצוות, אז אנחנו יכולים שלבבנו וכוח חיינו יבסס את פעולותיו בחפץ חופשי. יעשה את הדברים לא מתוך עמדה כנועה, אלא מתוך עמדה שזה מה שהיא רוצה. חופש זה כשאדם עושה מה שהוא רוצה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה במצוות, במקום שמתאימות לי, במקום שאני מבין את ההיגיון בהם, אני מבין את השכל שבהם, אני מבין את המוסר שבהם, אני מבין את התועלת שבהם. במקום שאני יכול לסמן את צד טעמי המצוות, כשזה טעים לי, מתאים לי, אז אני מזוהה עם התוכן הזה, ואז הוא מרומם את לבבי, ונותן לי מוטיבציה, כוח פעולה וכוח חיים בחפץ חופשי מלא עונג. ואז זה גם מאוד מענג אותי. כי כשאני עושה דברים בלי שאני מבין למה, אלא ככה, תעשה ותשתוק, אז אני יכול להגיד שזה מאוד יפה, כי אני עושה את רצון מישהו שמאוד יקר לי. ואם אני עושה את רצון השם, ודאי נסגר. מכל מקום, נמחק פה באיזה מובן האני. הנה פה ישנם את שני הכתבים, צד הכובש, הוא נותן לנו את הערך האולטימטיבי של המצוות, והוא ודאי יקר יותר מכל תוכן שכלי שאנחנו יכולים להמשיך לתוך לבבינו. אבל את הצד שהוא יפתח, את הצד הסובייקטיבי שלנו, את כוח חיינו ואת חפצנו החופשי, הצד הזה זה צד טעמי המצוות. אז הנה שני הצדדים ואין מחלוקת. אז שהרמב״ם אומר שהעיקר להפך כל העניין שלנו, או אפשר גם להביא ממכם אולי זוכר במערל ותפארת ישראל, אומר כל המצוות זה גזרות, 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 העיקר זה גזרות. זה בא להגיד את הצד הזה, שתבין שאל תתאה לדמות בדברים העליונים, המגמות העליות, האלוהיות, ותחשוב שאתה ממצא את ערכם בטעמי המצוות, באותו צד שאתה מזוהה איתם ונבנה איתם מבחינת האישיות המוסרית והערכית והשכלית והכללית שלך. זה לא הערך המוחלט של המצווה, אלא הערך המוחלט של המצווה שהוא רצון השם. מעידך, הצד הזה של רצון השם, שהוא נותן את השגב האולטימטיבי לאידיאל, הוא לא פועל על נפשנו ולא עושה אותנו אידיאליסטים, אם אנחנו לא מאוחדים איתו בצדדים שאנחנו מזוהים. אז זה בחינה כזאת, בחינה כזאת. אז אין מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרב, אין מחלוקת בין הרב לבין עצמו, ושלום על ישראל. עכשיו, נא לא לשאול שאלות יותר, הנושא שלנו עכשיו, להבין מה זה כתוב פה. הקיום שבא בלא הכרה פנימית, של מי זה הספר? תודה. הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה המלאים, אף במה שנגלה מהם לכל דורשי אמת, זיו חיים, יושר וצדק, הולך הוא דווקא על פי עצם סדרה של תורה, רק כפי המבואר. אני חושב שיש פה טעות. לא צריך נקודה אחרי סדרה של תורה, אלא פסיק. וככה לקרוא את זה. הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, משפט מוסגר. מצוותיה הם מלאים זיו חיים, יושר וצדק. הקיום שבא בלא הכרה פנימית הולך הוא דווקא על פי עצם סדרה של תורה, ככה, הולך הוא דווקא פסיק על פי עצם סדרה של תורה, רק כפי המבואר בתורה. לא הלך. טוב, אז לבטל את הפסיק שהצעתי אותו עכשיו. הולך הוא דווקא על פי עצם סדרה של תורה, רק כפי המבואר בתורה. אתה אומר להשאיר אותו כמו שהוא. עוד פעם, הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשרה והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, הולך הוא דווקא על פי עצם סדרה של תורה. עדיין פסיק, דווקא על פי עצם סדרה של תורה. ועכשיו יבוא משפט שהוא מבאר מה זה סדרה של תורה. הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, הולך הוא על פי עצם סדרה של תורה, כלומר, רק כפי המבואר בתורה יוכל אדם כזה לעשות את רצון קונו. אבל לא יוכל לחדש ולדון דבר מדבר בחידושי אמת, באופן שיהיו כל הרעיונות והדעות המתיילדים בלבבו מצד קדושתה של תורה, הולכים ומצטרפים, הולכים ומתרבים, עד אין קץ. אני אנסה להגיד את הרעיון הכללי שנאמר פה בקצרה, ובמילים אחרות. קיום שבא שלא מתוך ההכרה הפנימית, לא מתוך המוסר הישר, הוא לא יכול להגיע לחסידות. הוא יכול לקיים את מה שכתוב בתורה, אבל הוא לא מסוגל לחדש מעבר לזה, כי הוא לא מבין את רוח הדברים, הוא לא מבין את הטעמים, הוא לא מבין את הרעיונות, וממילא אין לו את האפשרות שהיא עצם התורה, שהיא לא רק מה שכתוב, אלא התורה היא חיינו ואורך ימינו. וכל התורה כולה היא הבל בפני תורתו של משיח. כלומר, כל הדורות הולכים ומוסיפים עוד, על פי ההכרה הפנימית, ברוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, שיכול ללכת ולהתרבות, ואין קץ. כי אם אתה מבין את רוח התורה, אם אתה מזוהה איתה מצפונית, אז התחושה האידיאליסטית יכולה ליצור כל מיני אילוסטרציות, כל מיני תוספות, כל מיני דברים שמתאימים אל הרוח, והם מהווים את מושג החסידות האידיאלית, הנערצה, המבוקשת. אבל אדם שהוא לא תפס את רוח התורה, הוא מקיים את התורה מצד הצייתנות, הוא לא באמת יכול להיות חסיד. הוא לא באמת יכול לגלות את רוחה של תורה וללכת עם הרוח הזאת מעבר למילה הכתובה. הוא רק צריך ללכת עם מה שמסודר בתורה. מה שכתוב, אז הוא קרוא לעשות, ואם יעשה את זה, יהיה בסדר. אבל מעבר לזה, זה לא העניין שלו. עוד פעם, הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשיר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, שטעמי מצוותיה מלאים אף במה שנגלה מהם לכל דורשי אמת, טעמי המצוות מלאים זיו חיים, יושר וצדק. טעמי המצוות מלאים, יש בהם תוכן של אידיאל, זיו חיים, אור חיים, ומלאי יושר וצדק, מוסריות. זה גם בלי שאתה מקובל גדול, אלא אתה סתם תתבונן ותפעיל את השכל שלך ביחס למה שאתה קולט מהדרכותיה של תורה, תראה שיש בה יופי רב, התאמה רבה אל החיים ולאידיאל שלהם ולמוסר והיושר. אבל הקיום הזה הוא הולך דווקא על פי עצם סדרה של תורה. מה שמסודר ומה שכתוב, ככה אפשרי הוא הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשיר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה. הוא בא רק כפי המבואר בתורה, רק כפי המבואר בתורה יוכל אדם כזה, הכובש, לעשות רצון קרונו. הוא רואה מה כתוב בתורה, והוא מקיים את מה שכתוב בתורה. זה נקרא שעושה את רצון קרונו. אבל לא יוכל לחדש ולדון דבר מדבר בחידושי אמת. יכול להיות שימציא כל מיני המצאות, אבל אז זה סכנת נשמות. כי זה לא יהיה חידושי אמת. כי הוא לא מבין את רוח התורה. באופן שיהיו כל הרעיונות והדעות המתיילדים בלבבו מצד קדושתה של תורה, הולכים מצטרפים, הולכים מתרבים עד אין קץ. בואו נגיד להפך, אותם אלה שמקיימים את כל התורה כולה מאלף ועד תא, אותם אלה שהתורה היא במצפונה, אותם אלה שהם כמו האבות, נכון, עידו הזכיר שנזכרו, שנקראו ישרים. אותם אלה, אז הם יכולים, הרעיונות שמופיעים בלבבם, הם יכולים לחדש רעיונות, מוסר, הנהגות, מידות, והם כולם הופכים במשך הזמן להיות עצם התורה. הם מצטרפים אל כל המופע של התורה על ידי משה רבינו שמסרה ליהושע ולחכמים, לזקנים, לנביאים, לחכמים, ורבנן ותלמידי הון, מדרבנן בגימטריה מפי הגבורה. אישיות כזאת, הגיונותיו, מחשבותיו, יצירותיו, חידושיו, זה חידושי תורה. האוריינטציה המוסרית שלו, שגואה בלבבו, שכולו מזוהה עם רוח התורה, זו תורה. וזה יכול ללכת להתרבות לאין קץ. אבל מישהו לא במדרגה הזאת, אז לא תעשה לחפש אל בכל תמונה. יש מקורות קודש שאומרים שבן אדם מתחיל לחדש חידושים והם לא מתאימים לרוח התורה, על זה הוא מקבל ארור של אל תעשה פסל בכל תמונה, מעשה ידי אדם. אל תמציא המצאות של הסברות שלך והמוח שלך והאישיות שלך. אתה אומר, זה תורה. למה? כי יש לי סמיכה לרבנות. זה לא אומר שבגלל שיש לך סמיכה לרבנות, אתה יכול לחדש חידושים כאלה שהם יהוו תורה. זה לא בטוח בכלל. אם אתה אישיות כזאת שמקיימת את כל התורה כולה מאלף ועד תו, על פי הגדרת הרב, כן. ולא, לא. לכן הוא חלק האדם הישר, שכבר התעלה להכשר השכלתה של תורה, שבא למידה זו שיודע את קונו. זה נקרא יודע את קונו. זה לא יודע מה שקונו כותב בספר והוא מקיים את רצונו. זה כל אחד יכול להיות. זה לא מדרגה גבוהה, זה מדרגה מינימלית. אבל מי שיודע את קונו, הוא כמו וידע האדם את חווה אשתו, יודע את קונו, הוא מחובר עם קונו, הוא מזוהה עם קונו, הוא דבק בקונו. הוא וקונו זה עניין אחד. הוא משיג את החפץ העליון המבוקש בכללותה של תורה. הוא לא רק מקיים פרטים. פה כתוב אני עושה, גם פה כתוב זה, וגם את הסעיף הזה, וגם את הסעיף הזה, ואת כל הסעיפים. תרי"ג מצוות כולם אני עושה, ואם יש יותר גם. לא, זה לא, זה לא המדרגה של האיש הזה, היא מדרגה לאין שיעור יותר גבוהה מזה. הוא תופס את החפץ העליון המבוקש בכללותה של תורה. התורה זה לא המון פרטים. התורה זה רעיון על. התורה זה מגמה, זה אופי, זה חיינו ואורך ימינו. וחיינו ואורך ימינו זה לא אמורפיה. זה צורה מאוד מיוחדת, באופי מאוד מיוחד, שמתגלה באופי כנסת ישראל בכללות דורותיה. יש אנשים מופלאים שיכולים לעלות אל הגובה הזה ולחוש אותו. לחוש אותו במצפונם, הם מזוהים עם זה. חלק אדם שכבר התעלה להכשר השכלתה של תורה, שבא למידה זו, השכלתה של תורה זה לא שהוא יודע את כל פרטי התורה. הוא תפס את הרעיון. הוא מבין את הרוח, את רוחי אשר עליך. שבא למידה זו שיודע את קונו ומשיג את החפץ העליון המבוקש בכללותה של תורה, בכלליות. הכלליות של התורה זה לא כל הפרטים, אלא בכלליות של תורה, התורה היא עניין אחד, אין פרטים. הכלליות זה הנשמתיות של התורה, נשמתה דאורייתא, רוח התורה, מגמת התורה, זוהי כללותה של תורה. שכל הפרטים הם נגזרים מזה כמובן. והכוח הגנוז המתפרט בפרטיה מאור העליון. הוא משתמש, זאת אומרת, הטיפוס הזה, שהוא כבר הגיע למדרגה שהתעלה להכשר השכלתה של תורה, שבא למידה זו שיודע את קונו, הוא משיג את החפץ העליון המבוקש בכללותה של תורה, ואת הכוח הגנוז המתפרט בפרטיה מהאור העליון, הוא מבין את כל הפרטים, הוא מקיים את כל הפרטים מצד הרוח הכללית. והאידיאל הכללי שהולך ומתפרט בפרטים האלה. הוא, חלק האדם הזה, משתמש בכל ענייני התורה, מצוות וכוונותיהם, כשימוש האותיות הכוללים כל הצירופים שבעולם, להביע בהם המון מחשבות ורגשות לאין תכלית. האדם הזה משתמש בתורה ומצוותיה כמו מוזיקאי בצלילים. הוא יודע לעשות הרכבות וצירופים, והוא יודע לתת ביטוי עצמי בתבניות של אקורדים ושל סולמות, שבן אדם שלא מבין את כללי המוזיקה לא יודע לעשות. אצלו התורה שרה. הוא משתמש בכל ענייני התורה והמצוות וכוונותיהם כשימוש האותיות הכוללים כל הצירופים שבעולם. התורה כולה היא נחשבת לו כאותיות, כאלף בית. מה אתה יכול לעשות באלף בית? באלף בית אתה יכול לעשות את הכל. יש לך אולי 27 אותיות, אבל באמת יש לך אין סוף צירופים. אין סוף צירופים להבעת רעיונות, רגשות, מאוויים, דמיונות. תחושות, אין קץ. ככה לאנשים כאלה התורה כולה. התורה רוחה מזוהה עם רוחם, וממילא הפרטים הם נקלטים אצלם כתבים בסימפוניה הכללית, והם יכולים לעשות המון וריאציות. המון? לא המון. אין סוף וריאציות. להביע בהם המון מחשבות ורגשות לאין תכלית. הם לא רק מביעים על ידי קיום התורה את עשיית רצון השם. אלא עשיית רצון השם אצלם הוא מופיע בצורה עשירה, מפותחת, שמבטאת את כל המחשבות, את כל הרגשות, את כל המאוויים, את כל האידיאלים, את כל מה שאפשר לחשוב, להרגיש, לדמיין, לשאוף. כל זה מתבטא, כל זה נותן ביטוי לרצון השם, כמו שהוא מתבטא על ידם. זאת צורת העבודה שלהם וקיום המצוות שלהם. אלה הם דבקים בתורה בעצמם ובבשרם. זה תורת דילי. בשלב הראשון, בתורתו של הקדוש ברוך הוא יהגה יומם ולילה. זאת אומרת, תורת השם חפצו. אבל זה השלב הראשון, זה תורת השם. השלב המפותח, בתורתו שלו יהגה יומם ולילה. תורת דילי. הם התורה. זה התלמידי חכמים האולטימטיביים באמת, שהם נקראים תורה. שאני בבלי טיפשי דקמים מקמי ספר תורה ולא קמים מקמי תלמיד חכם. כי התלמיד חכם באמת, לא שיעור הקומה של התלמיד חכם, פה אתם מבינים, אני חושב שגם אלה המקיימים את התורה בלא הכרה פנימית, הם גם יכולים להיות תלמידי חכמים. אני חושב שרוב תלמידי חכמי דורנו הם כאלה. אבל אולי כל, אינני יודע. אבל ודאי שהם גם תלמידי חכמים. פה מדובר על מדרגות נוראות של אלה שקיימו את כל התורה כולה מאלף ועד תף. זה עם תורתי בקרבם. זה ותורתך בתוך מעי. זה מדרגה כזאת שהם התורה, הם חשים את התורה, הם התורה, ומחשבות התורה זה מחשבותיהם. וממילא מחשבותיהם זה תורה. הם דבקים בתורה בעצמם ובבשרם. אצלם מאירה הוראה של תורה אפילו באור פניהם החיצוני. אצלם עומדת התורה כולה במדרגת אותיות הכוללות כל המבטאים. התורה זה תמצית הכל. אין לך עושר הגותי, פילוסופי, השקפת עולמי, דתי, חווייתי, מוסרי, אסתטי, או כל שאר הערכים כולם שלא מבוטא ומתומצת בתורה. והנה, הם יכולים להשתמש בכל ביטויה של תורה ולעשות מניפולציות עליהם ולבטא את הגויותיהם, רעיונותיהם, רגשותיהם, דמיוניהם, כפי שהם מופיעים בצורה יותר מפותחת שאפשר להעלות על הדעת. אז התורה היא כולה מדרגו, היא אותיות, הכוללות את כל המבטאים. והמבטאים נולדים מהם חדשים בכל עת ורגע. זה הטיפוס שנעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. הנה, בואו, יש לנו, ברוך השם, דוגמה מאוד פשוטה ונגישה ומאוד ברורה לדבר הזה. הרב, תסתכלו בכתיבה של הרב. פה עוד, הוא עוד כפוף למקורו. אבל תראו בכתיבה שלו בשמונה קבצים. כותב. עשרות אלפי פסקאות, ללא גבול. שופע. זה הכל תורה. מה המקור של מה שהוא כותב? מי שיהיה מספיק איש תורה, יוכל למצוא מקורות מכאן ועוד הודעה חדשה. אבל באמת, זה מחשבות לבבו. זה נובע ממקורו, הנשמתי. זהו, נהר שאינו פוסק. זה דוגמה חיה למה זה נקרא כל הלומד תורה לשמה. מעיין המתגבר, נהר שלא פוסק. זה אדם שקיים את התורה מאלף ועד תף. זה הדוגמה. ומתוך כך, אז יש לו חידושים, אין קץ. אין קץ חידושים, אין גבול. והמבטאים נולדים מהם חדשים בכל עת ורגע. כי עדותיך שיחה לי. זה המדרגה של דוד המלך. עדותיך, התורה, זה השיחה שלי. שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. אדם כזה, אפילו סתם שיחה. סתם שיחה זה לא רעיונות עמוקים על פניו. זה לא רוממות רוח של זמר או שיר. השיחה. זה הביטוי הפרוזאי הרגיל. ומכל מקום, אנשים כאלה, עדותיך זה השיחה שלהם. עדותיך שיחה, עצם טבעיות החיים, כמו שאמר מקודם, ליבי ובשרי ירננו אל חי. אז פה, בעצמם ובבשרם, עצמם, בשרם זה תורה. סידורה של תורה וערכה נערכת אצלם כערך כלל האותיות. מה זה התורה? אותיות. אותיות אלוקיות, שבהם נבראו שמיים וארץ. והם גם כן בוראים שמיים וארץ. שהם אבות כל מה שהם צורה ושעתיד להצטרף. כל מה שאי פעם יאמר כבר גלול, כלול, גלום, מתומצת באותיות. כך כל מה שנולד ושיבלד לטובה, לאמת, ליושר ולחוכמה, הכל נובע מאורה של תורה. הם, באמצעות התורה, מחשבותיה, מצוותיה, אז הם הולכים ומגלמים כל מה שמתגלם, כל הרעיונות, תמיד הרעיונות שלהם, תמיד הם יהיו בכיוון של היושר והשכל, והטוב והאמת והחוכמה, ודאי. אבל כל מה שנוצר מטיפוסים כאלה, החוכמה שלהם והיושר שלהם, אז זה תורה, זה נובע מהתורה. כי המודלים המוסריים האלה, השאיפתיים האלה, התנהגותיים האלה, השכליים האלה, הם כולם גולומים בתוך מצוותיה של תורה, בתוך הגויותיה של תורה, שהיא כולה מתמצתת את כל הצירופים שאפשר להוציא מהם אי פעם, כמו שאותיות, כבר מגלמים בקרבם את כל הצירופים שאפשר יהיה לעשות בהם אי פעם. וזוהי הדרכת מצוותיה של התורה למיימינים בה. מיימינים בה זה ביטוי של הגמרא פה בהמשך. במסכת, המאמינים בתורה, אלה שאוחזים בימינה של תורה. ימינה של תורה, מגמתה הראשית. זה מה שהזכרנו מקודם, כללותה של תורה. רוח השם, רוחי אשר עליך. הימין זה המטרה העיקרית. אלה האוחזים בתורה, המאמינים בתורה, תופסים את התורה מצד הימין, מצד המגמה, מצד העיקר והתכלית שעומדת ביסוד המציאות. הכללי שהיא התורה. ובכל עת מצטרפים הרעיונות הפזורים לדברים שלמים. מה שנראה פה מצווה ושם מצווה, זה אצלם זה לא פה מצווה ושם מצווה. זה אורגניות. זה חיינו ואורך ימינו. זה רמח איברים ששא גידים. רוחניים שמתגלים ברמח וששא, עשה ולא תעשה. ואין קץ לפעולות ולביטויים שהאישיות החיה הזאת שנקראת תורה, יכולה לפעול. והיא מתגלית על ידם. אז בכל עת מצטרפים הרעיונות הפזורים לדברים שלמים, המופיעים, ככה אני חושב שצריך להיות כתוב, דברים מלאים לכל עניין וכל חפץ. מופיעים תכנים, אידיאליים ושלמים, והם רלוונטיים. בכל נושא, בכל מצב, תמיד יש מה לחדש, מה להוסיף, מה לפתח, מה לגלות איזה תוכן שלמותי, שמופיע דברים מלאים לכל עניין וכל חפץ. כל עניין, כל חפץ, מקבל את המילוי שלו, את הערך שלו, את הסגב שלו, את הזוהר שלו, מצד הקשר שלו אל הרעיונות שלהם, אל ההתנהגויות שלהם, של אותם אלה שקימו את התורה כולה מאלף ועתה. אלו בני אדם שקימו את כל התורה כולה מאלף ועתה. טוב, סיימנו פה את החלק הזה של הגמרא. שאלה חדשה, פותחת עכשיו הגמרא. ממתי תמה זכות אבות? סליחה? נו, זה החידוש. אנחנו צריכים עכשיו לחזור על כל מה שלמדנו. באמת, את האנשים שקיימו את כל התורה כולם מא' ועד ת', כבר הזכרנו אותם בעבר. אבל זה החידוש. הם אומנם קיימו את כל התורה כולם מא' ועד ת', אבל לא מחו. הם היו הנאנחים והנאנקים. הם לא מחו על תועבות ירושלים. על אף שהיו במדרגה כזאת של תורה, מכל מקום לא מחו, ועל זה שלא מחו, אז באה מידת הדין ומחקה אותם. זה, זה החידוש, החידוש המדהים. אבל למדנו שהתורה, עם כל הקישור לתורה, יסודה, זה מה שמתאים לבנות את מסכת כל הדורות כולם בהמשך. והיה ואין מחאה כנגד, כנגד התואבות. אז הגלעי מילטה שהכוחות האלה לא, לא הוכשרו, לא מתאימים. אלה התורה שעכשיו צריכה להמשיך בעתיד, וכל הסוגיה שלמדנו בעבר. כן.
הם הרי במשור את עצמם עד הקצה.
כן.
גם זה היה חידוש, שהמצליקים מורים.
מה זה במשור את עצמם? הם הזדהו עם התורה, תפסו את רוח התורה.
כן, אבל
זה מה שכתוב. לא כתוב שהם ממשו עצמם עד הקצה. כתוב שהם קיימו את כל התורה כולה מאלף ועד תה. הסברנו, ימצאו בהזדהות מצפונית שלהם, של רוחם, שכלם, הכרתם ומוסרם, תפסו את רוח התורה עד לכדי הזדהות מוחלטת איתה. כן.
כן, אבל זה כמו להגיד ש... לא משנה מה היה קורה, הם לא היו יכולים להגיע לתורה החדשה הזאת. כאילו, הם לא היו יכולים.
למה לא היו יכולים? לא היו מוחים. אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהם לא הייתה להם בחירה חופשית ולא יכלו למחות. הנחה, הנחה.
מורים שזה כאילו, זה בדיוק העניין, שהם כבר לא יכולים לחזור למדרגה של לבנות את עצמם. יוצא
מזה
שהם כן,
לא יודע,
הוציאו את הפוטנציאל שבהם בצורה מלאה, גם
קיימו
את התורה מאלף
ועד תו,
גם
צריך
גם
מורים.
אני לא זוכר מה שאתה אומר שאנחנו אמרנו.
היה פירוש כזה
שמאלף ועד תו. שם. עכשיו מסביר כך.
בגלל
זה
שאלתי, כי... כמו שאמרת גם, שזה מעין תורה חדשה, שאנחנו צריכים עכשיו לבנות אותה מאפס.
זה לא התורה החדשה, זה לא תורה חדשה, זה התורה הישנה שהיא צריכה להיבנות בהמשך דורות האומה, ואלה שסתו מהתורה הישנה, אז אין בתועבותיהם, ואין בזה שעל אף שהיו מזוהים עם התורה הישנה, מכל מקום לא מצאו בקרבם את היכולת למחות כנגד הסוטים מהתורה הישנה. והיא מחאתה מעידה שהם אינם מתאימים אל מגמתה של התורה הישנה, שעניינה להמשיך ולהופיע בכלל ישראל ולבנות את הדורות החדשים שיבואו, כיוון שיש בהם אלמנט של חולשת נפש שהיא מרכיבה את כל הבניין העתיד, שלעולם יסוד המחאה הוא ה... היסוד הבונה והתנאי ההכרחי לקיומה של חברה במסגרת של תורה. ושוב אני אומר, אני רק מזכיר פה בסקיצה את מה שערכנו בזה שבועות רבים. אבל שוב, אני לא יודע מה שאתה אומר על צדיקים גמורים שאין להם בחירה חופשית. אני לא זוכר את הדבר הזה.
אמרנו שהם כן... הם כבר לא יכולים לחזור למדרגה הזאת של עכשיו להתחיל לבנות את עצמם.
יכול להיות, אבל מכל מקום הם לא יכולים לבנות את עצמם מצד התיקון של זה שהם ימחו. אז הם לא מוחים.
שאלה, פשוט הם כאילו הגיעו לקצה של עצמם? מה?
לא הגיעו לקצה של עצמם. עוד פעם, אתה במחילה, אתה יוצר ניסוח אתה יצרת אותו, אתה בטוח שזה הנושא, ובהתאם לכך הדברים לא מסתדרים לך. שים לב איך שתקנתי אותך מיד בהתחלה. לא דובר פה על מיצוי של עצמם, דובר פה על קיום כל התורה כולה, מאלף ועד תף. הם צדיקים מופלאים, והם אנשים שהזדהו עם התורה מאלף ועד תף. האם לא יכלו יותר מזה? יכלו יותר מזה. היה להם בעיה ביחס למחאה. יכלו יותר, ולא היו. ועל כן, על אף שהם מבחינתם האישית היו מופלאים, שקשה לנו לדמיין אנשים כאלה, מכל מקום, זה לא מה שהמגמה האלוהית, התורית, שעסוקה פה עכשיו לפרוע את חשבונה של ירושלים, ולבנות את ירושלים על פי איך שהיא צריכה להיות, זה לא הכוחות שיוכלו להיות לברכה לדורות הבאים, ולכן הם הראשונים להיות מושמדים. כן. זה שאתה אומר, איך הם לא מחו? תשובה, יכול להיות. אם אתה אומר, תראה, אם הוא משה רבנו, אז איך הוא חטא? סתירה מן הלווה, או משה רבנו או חטא. לא ראית, משה רבנו וחטא. לא כתוב שהם עושים את התורה באופן ספונטני. זה כתוב שהם כבר מזוהים וחשים במצפונם את הרוח של התורה. לא כתוב, לא כתוב שהם עושים את זה באופן ספונטני. כן? לא יודע בדיוק מה היה שם. המציאות היא שורה תחתונה, הם לא מחו, על פי מה שלמדנו בעבר. מין חולשת נפש כזאת שאומרת שאין טעם למחות, כי אף אחד לא מקשיב. ואין סיכוי שיקשיב. והנה פה דק מחדדה, כדי נבדק, מסתבר שיש מין אוריינטציה כזאת, שכל ערך המחאה זה באותו, באותו צד שאתה יכול לקלוט איך זה עושה רושם, איך זה משפיע. אבל להכיר את הערך העצמי של האמת מצד עצמה, הנקודה הזאת הייתה להם חולשה. טוב, ברוך הוא מכפר.